שאל השואל ואמר, מה קורה עם ציבור מתפללים והם נמצאים ב-18 ולפתע פתאום נשמעת אזעקה בגלל סכנות של גרדים? האם מפסיקים באמצע תפילת 18 ונמלטים למקום מוגן או לא? והתשובה, חייבים להפסיק ולרוץ למקום מוגן. אמנם שנינו במשנה במסכת ברכות בפרק ה', משנה ראשונה, שאפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מה שלכאורה משתמע מפשוטם של דברים, שכאילו כשהאדם מתפלל לא יפסיק גם כשהסכנה נמצאת בקרבתו. אבל רבנו פירוש המשנה שם כבר פירש ואמר שאין הדברים כן, אלא כשיש סכנה בוודאי ובוודאי שצריכים להפסיק. אומר רבנו את הדברים הבאים בפירוש אותה משנה, ומה שאמר כאן, שבשעה שהמתפלל עומד בתפילה, אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, אם היה המלך ממלכי ישראל, אבל מלכי אומות העולם, מפסיק לו תפילתו מפני סכנת נפשות, ואפילו נחש כרוך, ודין זה הוא בנחש בלבד, לפי שאינו נושך ברוב המקרים. אבל מה שדרכו לשוך תמיד, כגון העקרב והאפעה, מפסיק שיראם ואים כנגדו, מפני שהיא סכנת נפשות. ובאמת בגמרא ברכות דף למד בית עמוד בית, השם נכנסו לעניין הזה של בנשמרתם עוד נפשותיכם. אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, אמר רב יוסף לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל מלכי גויים פוסק. ואז נכנסו בגמרא לדיון מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בשר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו עד שסיים תפילתו. לאחר סיים תפילתו אמר לו, ריקה, ועלו כתוב תורתכם, רק ישמר לך לשמור נפשך, וכתיב ונשמרתם מאוד נפשותכם. כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך מידי? אמר לו, המתן לי עד שאפייסך בדברים. אמר לו, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובא חברך ונתן לך שלום, היית מחזיר לו? אמר לו, לאו. ואם היית מחזיר לו, מה היו עושים לך? אמר לו, היו חותכים את ראשי בסייף. אמר לו, בעלו דברים קל וחומר. ומה אתה, שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה מיד מתפייס אותו השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. לכאורה מתוך תשובת החסיד הזה צדק החסיד שלא הפסיק אפילו שזה מלך גוי, ולא כך נפסקה הלכה. רבנו פוסק להלכה בפרק שישי מהלכות תפילה הלכה ת' את הדברים הבאים. אומר רבנו, אין המתפלל מפסיק תפילתו אלא מפני סכנת נפשות בלבד. אפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו, אבל פוסקו למלך גוי שמה יארגנו. היה עומד בתפילה וראה מלך גוי או אנס בא כנגדו, יקצר, ואם אינו יכול יפסיק. וכן אם ראה נחשים ועקרבים באים כנגדו, הם הגיעו אליו והיה דרכו באותו המקום שאין ממיתים, פוסק ובורח. ואם לא היה דרכן להמית, אינו פוסק. ובאמת שהגמרא בברכות דף למד ג' עמוד א' מדברת על נחש שכשהוא כרוך על עקבו, ותכף נראה מה זה כרוך על עקבו, אין לו מזיק. אבל כל שהוא בא בהסתערות, או כל שמדובר בעל החיים מסוכנים, בוודאי ובוודאי מפסיק. אז באמת רבנו פסק כמו שהגמרא הזו אומרת, אבל לכאורה רבנו בעניין מלך גוי לא פסק כמו הגמרא, כי מהגמרא משמע שאותו החסיד השיב לאותו מלך גוי תשובה ניצחת ונפטר בשלום ושב לביתו. והיינו צריכים לבוא לומר שאנחנו נתנהג כמו אותו חסיד ולא נפסיק גם כשמלך גוי עובר לידינו. ומרן גם כן בשולחן ערוך אור החיים סימן קובדלת פסק את הדברים הבאים: לא יפסיק בתפילתו, ואפילו מלך ישראל שואל שלמה לא ישיבנו. אבל מלך גוי, אם אפשר לו לקצר, דהיינו שאומר תחילת הברכה וסופה קודם שיגיע אליו, יקצר. או אם אפשר לו שיתם מן הדרך, יתם ולא יפסיק לדיבור. ואם אפשר לו, יפסיק. היה מתפלל בדרך ובא בהמה או קרון כנגדו, יתם מן הדרך ולא יפסיק. ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אומר על מה, אבל יכול ללך למקום אחר כדי שיפול הנחש מרגלו. אבל עקרב פוסק לפי שהוא מועד להזיק, ונחש נמה אם ראה שהוא כעוס ומוכן להזיק פוסק, אם ראה שור בר כנגדו פוסק, שמרחיקים שור טעם וכו'. כל הדברים האלה מרן פסק כמו הרמב״ם וכמו שמשתמע מן הגמרא, גם בבבלי וגם בירושלמי על משנה זו. אלא שכאמור נשארה לנו התמיהה שרבנו ומרן פוסקים שגם שמלך גוי יפסיק, והרי לכאורה אותו חסיד השיב תשובה ניצחת. אלא כל מי שמשתתף בשיעור לענייני אגדה יראה את ההבחנה הנפלאה בין עולם האגדה ובין עולם ההלכה. בעולם האגדה חז"ל שמו בפיו של אותו מלך גוי דברים הלכתיים, דברים של טעם. הוא אומר לו אותו חסיד, למה לא הפסקת בתפילה? הרי אצלכם זה תורת חיים ונשמרתם מאוד נפשותכם. וזה אלה הם דברים של טעם, דברים נכונים, שהפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה חוץ משלושה דברים, דהיינו עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. אבל ביטול תפילה זה לא עבודה זרה ולא גילוי עריות ולא שפיכות דמים. וודאי וודאי שמפסיקים את התפילה ומשנים מקום, והכל בשביל הצלת נפשות. אז יוצא איפה שחזל שמו בפיו של אותו מלך גוי דברים של טעם, דברים הלכתיים. אבל הם שמו בפיו של אותו חסיד גם דברים של טעם, כדי לדעת שיש הבחנה בין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ובין מלך בשר ודם. כלומר, ומה זאת אומרת לגבי דרכי ההתנהגות? אם במלך בשר ודם לא מפסיקים באמצע הפגישה או השיחה או המעמד עם מלך בשר ודם בשביל דברים אחרים, בוודאי לא לענות לפלאפון או כאלה דברים, כל שכן וכל שכן להפסיק מעמד של שיח עם בורא עולם. כלומר, התשובה הזו לא באה לומר שבאמת נדחה הטעם של נשמרתם עוד נפשותכם, לא כך, אלא זה בא לומר שבאמת עמידה לפני מלך בשר ודם, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, צריכה להיות באימה, ברטט, בזיעה, ברצינות, לפחות כמו שעומדים לפני מלך בשר ודם, לפחות. אבל אין תכלית האגדה הזו לבוא לומר שכמו שאותו חסיד לא הפסיק וסיכן בעצמו וניצל, כך אנחנו צריכים לא להפסיק ולסכן בעצמנו ונסמוך על הנס. לא, אלא ההלכה היא שאין לסמוך על הנס. ובאמת שמורי בערה על ההלכה של רבנו בערה כבדלת אומר אין סומכים על הנס, ושהרי אפילו במקדש שאמרו חז"ל שהיו הרבה הרבה מעשי ניסים. כל דבר במקדש נהגו מעין הטבע. למה? אין סומכים על הנס. אפילו שהיו במקדש ניסים, אבל חובת האדם להתנהג מעין הטבע. והמון המון דברים שעשו במקדש מעין הטבע כדי לא לסמוך על הנס. אבל יתרה מזו, אף שאמרו חכמים ששלוחי מצווה אינם נזוקים, כי לכאורה המצווה מגנה עליהם, בכל זאת אמרו חכמים, אחד שכיח הזקה, אחד קביע הזקה, אין סומכין על הנס. מי לנו גדול משמואל הנביא, אשר נשלח על דעת הקדוש ברוך הוא למשוח את דוד, ושמואל אומר לקדוש ברוך הוא, הרי שאול ישמע והרגני, ואמר לו, קח איתך פר, קח איתך קורבן וכו'. כלומר שבאמת בגמרא דנו ואמרו שאיך שמואל הנביא אומר והרגני ועלי שוכן מצווה אינם זוקים, אלא אחד שכיחה את זקה, היכן שהנזק הוא שכיח, אין סומכים על הנס, אפילו שלוחי מצווה, אפילו שלוחי מצווה, וצריכים לנהוג באמצעי זהירות כדי למנוע את הנזק. כך יוצא איפה שבאמת אסור לסמוך על הנס, וצריך להפסיק את התפילה וללכת למקום מוגן. וכאן המקום להעיר הערה מאוד מקורית של מורי, שכבר בצעירותו בתרגמו את פירוש המשנה, העיר ואמר שרבנו אמר נחש כרוך על כתפו, על עקבו, מלטף. זה במילה ערבית מלטף. אומר מורי, נראה לו שמלטף זה נחש כרוך על עקב עצמו של הנחש, לא על עקבו של האדם. שאם על עקבו של האדם, מיידית חייב האדם לנקוט באמצעי זהירות כדי שהנחש לא יזיק אותו ולא יסמוך על כך שהוא כרוך ויהיה בשקט. אבל רק אם הוא כרוך על עקב עצמו של הנחש, דרך הנחשים בנסיבות כאלה אל תעירו ואל תעוררו, אל תיגע בו ולא ייגע בך. מה שאין כן חיות אחרות, בעלי חיים אחרים שהם מסוכנים, מה שאין כן נחש שמרתיע במרתיע. אז אומר מורי, כשהוא כרוך על נחש של רגל אדם, כל תזוזה של האדם היא מאיימת על הנחש, והוא נתון בכל רגע נתון בסכנה, ואז ודאי ודאי צריך לנקוט באמצעי זהירות ולא לסמוך על הנס. הרמ"א הבין שכאילו נחש כרוך על עקבו של האדם עצמו, ולכן הרמ"א הוסיף בשולחן ערוך בסעיף ג', אבל יכול ללך למקום אחר כדי שיפול הנחש מרגלו. כלומר הבין שהנחש כרוך ברגלו של אדם, רק לא יפסיק את התפילה, אבל בהחלט מתיר לו ללכת למקום אחר כדי שהנחש ייפול מרגלו. אני לא יודע אם זה דרך הצלה או דרך סיכון גדול יותר, אבל בין כך ובין כך אנו רואים מדברי הרמ"א שוודאי וודאי שאם הוא כרוך על רגלו של האדם, אז דרגת הסכנה היא גדולה, וודאי שהוא צריך לנקוט באמצעי זהירות ולא לסמוך על הנס ולומר, אני כעת בזמן התפילה, אני כעת בשיחה עם בורא עולם, מי יגע בי, מי בכלל יזיק אותי. לא, חייב האדם לשמור על חייו, ונשמרתם מאוד נפשותכם, אפילו אותו מלך גוי יודע זאת, כל שכן אנחנו. לכן לסיכום, הדברים פשוטים וברורים, שמן הרגע שיש אזעקה ונמצאים באמצע התפילה, תפילת 18, שיהיה נקרא תפילה, יש להפסיק וללכת למקום מוגן. מקום מוגן, יש להמשיך את התפילה שם במקום המוגן. מעין הטבע צריך האדם, ואין סומכין על הנס, ואפילו שהם עוסקים במצווה חשובה כזו של שיח לפני בורא עולם, עבודה שבלב. והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מכל צרה וצוקה, יפר עצת אויבינו, ידבירם ויהומם, ונזכה לשלום וביטחון מהרה בימינו, אמן.